טוב, מי מושלם? כמו שאמרנו, הספר הזה מלמד אותנו להתמודד עם מאורעות חיצוניים ולהפיק מהם את המיטב, מה שנקרא אלכימאי. לקחת מאורעות שבחיצוניותם מאורעות קשים או לא נוחים או לא נעימים ולמצות מתוכם חומרי בניין, איך לצמוח מתוך התמודדות עם החיים. כפי שאתם מבינים, הספר הזה הוא שונה מקודמו, צורות פנימיים, וזה שהוא כבר מלמד לנו להתייחס אל מה שקורה מחוץ לנו, בעוד שהאוצרות פנימיים מסמן לנו את הדרך פנימה, לתוך תוכנו. אלו שני דברים משלימים, שני הספרים האלה משלימים למעשה את זה את זה. אנחנו בעמוד 142, פרק 21, הגענו כבר לשורה לפני האחרונה, בעמוד 142. יש פה סיפור נוסף. סיפור נוסף שמטרתו זה להראות לנו כיצד ניתן להשתמש במאורעות מסוימים, מאורעות מורכבים כדי לקיים מצווה או כדי להפיק מידה טובה, כמו שאמרתי כעת. אחת מקרובותיי נהגה בי לאחרונה בזלזול רב, דבר מאוד לא נחמד. כן, שמנהגים אלינו בזלזול, במיוחד אם אנחנו חסרי ביטחון, הדבר הזה נוסח עלינו הרגשה של סתמיות וחוסר ערך, דבר שכשלעצמו יכול לעורר בנו רוגז רב וליצור תחושת איום. כן, ברגע שמזלזלים בנו זה יוצר תחושת איום, כי הזלזול זה חוויה מאוד לא פשוטה. זלזול בעצם מעמיד אותנו כחסרי ערך ופחותים, מכיוון שכל אחד מאיתנו רוצה להרגיש בעל ערך, הרי שברגע שמזלזלים, זלזול, זלזל, זיכרונו לברכה, כן? ממש כאילו הורגים אותנו, כן? זלזול זה לא דבר פשוט, גם תלוי מי המזלזל, כן? הכל לפי המבייש והמתבייש. אם המזלזל הוא אדם, כן? שזלזולו יותר פוגע בי, הוא אדם בעל ערך, והוא מזלזל בי, אז יותר קשה. אם המזלזל הוא אדם פחות ועם הארץ, זה אומנם שונה, הכל לפי המבייש והמתבייש, אבל ככלל זלזול זה חוויה מאוד לא פשוטה. אמרתי, בפרט אם האדם הוא חסר ביטחון בעצמו, הוא זקוק להרבה תימוכין ולהרבה חיזוקין להכיר את ערכו. כל שכן שמישהו בא ומזלזל בו בפועל, במילים קשות, כן, ומרעישות, הוא יכול להרגיש התמוטטות פנימית, דבר מאוד לא נוח, כן, וזה חוויה בפירוש. למה אני אומר את כל זה? כי החוויה הגולמית שהיא צריכה להתמודד פה היא חוויה לא פשוטה. אחת מקרובותיי, שימו לב, זה קרובה. זה לא סתם אדם מן השוק, זה קרובה. אנחנו מצפים מהקרובים לנו שיכבדו אותנו. אחת מקרובותיי נהגה בי לאחרונה בזלזול רב. כן, ממש לא פשוט. הדבר הכאיב לי מאוד. כן, הדבר הכאיב לי מאוד. זאת אומרת, הכאב הוא נוצר, כן, בכלל, איך נוצר כאב? כאב תמיד הוא נוצר כתוצאה מהתנגשות של כוח החיים עם משהו שעומד בדרכו, נכון? כן, ברגע שדוקרים אותך, כן, יש כאב. למה? מכיוון שהפעולה הזו היא מנוגדת לזרימת החיים הטבעית. לכן נוצר כאב. כאב זה נקודת ההתנגשות, נקודת המפגש בין זרימת החיים לבין דבר שמעכב אותה. זה אמור גם לגבי כאב פיזי, לא פחות מזה לגבי כאב נפשי. כאשר מזלזלים בנו, זה בדיוק הסיבה שכואב לנו. מכיוון שבריאות וטבעיות החיים שלנו היא זורמת בכיוון של ערך, להרגיש חשוב, להרגיש בעל ערך. והנה פתאום מישהו מזלזל, יש פה התנגשות חזיתית, כן? בין דרישה פשוטה של כוח החיים שלנו, לבין פעולה שנעשית, פעולה מנוגדת, כן? ולכן נוצר כאב. הכאב הוא כאב נפשי, כן? אם אנחנו לא שולטים בכאב הזה, אם לא מגישים עזרה ראשונה למקום הכאב, הוא יכול להתפשט הכאב הזה ולהביא לתוצאות לא פשוטות, גם ביחס לעצמי, למזולזל, ולפעמים המזולזל גם יתקוף את המזלזל, תלוי מה אופיו של המזולזל. כן? כמו שאמרתי, יש מזולזלים שיקחו איזה פנימה, לקריסה פנימית, כן? כלומר, זה מוסיף, הזלזול מוסיף על חוסר הערך שיש להם בעיני עצמם ממילא, ואז זה מעין נבואה שמגשימה את עצמה, כלומר, אותו זלזול, זה בעצם מאשר את מה שחשבתי על עצמי מכבר, שאני לא כל כך שווה. והנה גם קרובתי אומרת כך. ואז שני הרשמים האלו, הדעה שלי לגבי עצמי ודעתה של קרובתי עליי, מצטרפים ביחד, והדבר הזה מעמיק את השוחה, מעמיק את הבור של חוסר הביטחון הפנימי. יש אנשים שהם כן בעלי ערך, אם כי הערך לא מבורר, כן? הם עדיין עמלים לעצב אותו, ובפרט שיש להם תכונות אופי קצת יותר פרצניות, אנשים בעלי יסוד האש, אנשים כאלו שמזלזלים בהם יכולים לתקוף. יכולים לתקוף. זאת אומרת, הם מזהים את האיום, יכולים לתקוף. יכולים לתקוף פיזית אפילו. כן? יכולים לתקוף מילולית, במילים מאוד מאוד קשות. כן? כללו של דבר, שחוויה של זלזול, זה חוויה שאדם לא יכול להישאר אדיש אליה, אלא אם כן הוא מדרגת הצדיקים הטהורים שנעלבים ואינם עולבים. זו מדרגה מאוד מיוחדת שלא נדבר בה עכשיו. כן? מאוד מיוחדת, למרות שהם נעלבים, מרשים לעצמם להרגיש את האלבון הטבעי, אבל הם לא עולבים. זאת אומרת, מתרוממים מעל החוקיות הפשוטה שאמרתי כרגע, כן? של שני המדרגות האלו שדיברתי עליהן לפני כן, את האדם הקורס פנימה או את האדם שתוקף החוצה. הם מעל זה, כן? מדרגה מאוד מיוחדת. זה אנשים מיוחדים, אנשים מיוחדים. אוהביו כצאת השמש בגבורתו, כן? שומעים חרפתם ואינם משיבים, וכן הלאה. כן, אסאל.
לא ראיתי למה זה כואב.
מה כואב? מה?
כוח החיים התנגד. כוח החיים,
כוח החיים.
ראיתי את הדימוי הפיזי.
אה?
את הדימוי הפיזי הבנתי, לא ראיתי את הדימוי
ה... כל אדם רוצה להיות בעל ערך, נכון? ברגע שמזלזלים בי, זה דבר שנוגד לחלוטין את הציפייה הפנימית שלי. מה קורה בנקודת המפגש? כאב. אם אני רוצה להיות בעל ערך, כן? אם רוצה להיות בעל ערך, כן? אני עכשיו אסיים את השיעור, תגיד לי, שמע, השיעור שלך היה לפנים, לא שווה כלום. אני רוצה שהשיעור שלי יהיה טוב. אני לא מקבץ נדבות, אבל יש בציפייה פשוטה, כן? שבכל אופן, אם אני לפחות חושב שאני אומר דברי טעם, אני מצפה, כן? שאנשים ירגישו פחות יותר, כן? שהיה ערך מסוים לשיעור. אבל פתאום מישהו יבוא ויגיד, שמע, הדברים שאמרת שטויות מצגבניות. לא שווה שום דבר. יותר טוב שלא הייתי פה בשיעור הזה. חבל ששמעתי, עכשיו להוציא את כל זה ממני, ייקח לי מידע כמה שנים את השטויות שלך.
אז זה סותר
הציפייה. סותר ציפייה, ציפייה בסיסית. לא שמבקש להיות גאוותן. אבל זה, מה זה, זה לא מכובד כשאני אומר את זה, כן? שבעצם זו הציפייה שלי? מה יש? מה פסול בזה? אני שר כל בן אדם, אני לא מלאך, אני לא... כן, יש לי בפירוש ציפייה, יש דברים שנאמרים כאן. כן, יכירו בערכם. אני לא מבקש שזה לא תשלום, אני לא מבקש שזה לא, שאף אחד יוליך אחרי את הכלים לבית המרחץ, שאף אחד לא ישמש אותי, ולא יגיד לי קדוש קדוש, לא, ממש לא מצפה לזה. אבל זה טבעי שאדם רוצה, שמה, מה, אתה לא רוצה שדברים שאתה אומר, כן? יכול שאתה מייחד אותם למישהו. מה, אתה לא מצפה שהוא יגיד לך, כן? לא יגיד, שוב, שוב, לא מבקש עכשיו. אבל, אתה לא, זה דבר פשוט. היא אומר לך את ההפך הגמור, מה אתה מרגיש? כאב, לא? אלא אם כן, אתה צדיק עליון. זה לא מעלה ולא מוריד את התגובה שלו. אתה עומד מול האלוקים, אתה בכלל לא עומד מול בני אדם.
אסור לשתוק.
אני עוד לא עומד מול האלוקים לגמרי.
אז לנו אסור לשתוק.
מה זה לשתוק, לא הבנתי?
מה זה שהצדיקים הגדולים שומרים חרפתם ואינם משיבים?
לא, אין שאסור לשתוק. לצערנו אנחנו לא שותקים, כן? לצערנו אנחנו מגיבים לזה בתגובה מוקצנת. כן, כמו שאמרתי, או קריסה פנימה או מתקפה כלפי חוץ. כן, אני לא אומר שאסור, חושב שלא. כן, צריך לרסן את עצמנו. אבל זה יהיה לנו קשה יותר לרסן את עצמנו. במדרגה שלנו יותר קשה לשים את עצמנו. אנחנו נגיב על האלבון הזה בצורה שהיא מעט תוקפנית, או תוקפנות כלפי עצמנו או כלפי הזולת. כן. כי זה לא התנהגות בריאה, היא לא תביא לנו בריאות. שני ההתנהגויות הקיצוניות שלנו.
זה התנהגות הבריאה, זה לא להשיב?
שתיקה, לא רציתי לגוף טוב משתיקה. צריך שתיקה ואחרי זה לברר את זה בצד. כן, להימנע מתגובה ספונטנית. כי התגובה ספונטנית בדרך כלל היא מעלה הרבה... הרבה לכלוך על פני הקרקע, זה שתיקה, במקרה שתיקה, זה עזרה ראשונה. אחרי זה לקחת את כל האירוע לבית המדרש, כן? לבית המדרש תסבירו, תספר לחבר, תשמע, היה לי כך וכך, להשתדל לא להזכיר שמות, כן? היה לי כך וכך, אמרתי כך וכך, פלוני אמרתי כך וכך, עצם מודע שכבר מישהו שומע אותך, זה כבר בבחינת דאגה בלב איש, יסיחנה מדעתו, יסיחנה לאחרים, כפי כל אחת מן הדעות, כל דעה יש ערך כמובן. וזהו, ולאט לאט אנחנו מפרקים את האירוע הזה, וכל בעל מקומו בשלו. ואנחנו מרגיעים את המצב, זה בסדר, כן. אין, אבל התגובות המיידיות, הן יוצרות את השיח הקולני, הצעקני, האלים שיש בחברה, זה בעיה רצינית. זה אנחנו לא רוצים שיהיה, זה אנחנו.
מה הרבה פעמים שזה מיסוד האש?
אדם שכן, אדם שיש לו תכונות מיסוד האש, לא מיסוד המים. אדם שיש לו מיסוד המים הוא אדם שנוטה יותר לקניעה. כן? הוא לוקח את הדברים, מה שנקרא, ללב. למה אני לקחת ללב? הוא לוקח את הדברים ללב, כן? אדם שהוא מיסוד האש, הוא לא לוקח את הדברים ללב, לאן הוא לוקח אותם? האנרגיה מתרכזת פה, באגרוף, אתה מבין? והוא כך הולך. הוא לא לוקח פנימה, הוא מוציא החוץ, אתה מבין?
זה מי שבסוד המים שלוקח ללב, אז נכון,
סיפור, יש פה, כן, תראה, קודם כל, זה לא שלילי, אדם שלוקח אליו זה אדם שיש לו בכלל נטייה בסיסית לבירור פנימי. כשאדם לוקח אליו, זה אומר, הדברים תלויים בי. זה אומר לי משהו. זה מראה על תכונת יסוד מוסרית. אדם שלוקח לעצמו, הוא בעצם אומר, אני צריך לברר את הדבר בתוך עצמי. אבל כשהתכונה הזו לא נשלטת, הוא לוקח לעצמו יותר מדי. ואז זה נותן גם לחלקים השליליים של האירוע, כן? לפעול עליו, כן? לפעול עליו יותר מדי. זה טוב שאדם לוקח לעצמו. כי באמת הבירור צריך לעשות מול עצמו. אתה מבין? לעומת אנשים שיותר מחצינים את הדברים. הם לא לוקחים לתוך עצמם. הם משליחים את זה לזולת, כן? משליחים את זה לזולת. אלה אנשים שהגרעין החיובי של ההתנהגות שלהם, מה הוא? מהו הגרעין החיובי של ההתנהגות שלהם? הם מוכיחים. יסוד המים מוכיח את עצמו, לוקח לעצמו. יסוד האש הוא מוכיח את הזולת. אבל זה וזה, כשהם לא יודעים להתנהג או להשתמש בתכונה הזאת, הם מזיקים. כן? זה שלוקח לעצמו, הוא לוקח לעצמו יותר מדי וגורם לנזקים, וזה שמחצין, הוא מחצין עד כדי אלימות. זאת אומרת, התוכחה שלו היא לובשת אופי של אלימות. אבל יש לכל אחד מההתנהגויות האלה גרעין פנימי אמיתי מאוד. הטיפוסים מיסוד האש הם המוכיחים הגדולים, הנביאים המוכיחים, וכו' וכו'. כן? אבל תוכחה זה לא עומד בסתירה עם צדקות. כן? יכול להיות צדיק ולהוכיח, זה בסדר גמור. הוא טיפל ביסוד האש שלו, האש לו כבר היא לא שורפת, היא יותר מהירה. יותר מנחה, יותר מורה דרך, כן, וכן הלאה. אבל היא כבר לא שורפת, בוא נגיד כך, כבר לא...
אחד שנעלב, אמרתי משהו למישהו, והוא נעלב. זה לא בא אצלו מהגאווה, זה שהוא נעלב?
קודם כל, מותר לאדם איזו מידה של גאווה. גם אם כרגע הוא מצייר לו את הכבוד האישי שלו בצורה של גאווה, מזה הוא חי כרגע. זה הפרנסה שלו. זה הפרנסה, אתה הולך לעשות אותו תנאים, אני אכבד אותך רק שתהיה ענב. כל אחד במדרגת הכבוד שלו. זה שהוא נעלב, זה מראה שהוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו. אל תדרוש כבוד יותר מכפילים אותך, כל אחד במדרגת הכבוד שלו. ואדם זכאי, כן, לצפות לכבוד שחושב שמגיע לו לפי מצבו המוסרי. אני לא אומר שהכבוד הזה זה כבוד טהור ונקי. אבל מזה הוא חי, צריך להבין, אנחנו חיים מכבוד. אדם בלי כבוד הוא לא אדם חי בכלל. לפגוע בכבודו של אדם זה הדבר הכי חמור. זה יותר גרוע מאשר להרוג אותו בגוף. מוטב ישליך עצמו לכבשן האש ולא ילבין את פני חברו ורבים. אומר רב כי מוריד כבודו לאפר לנצח נצחים. כן? ולא יעשה פירות יותר. כך אומר. שאדם שפוגע בכבודו של הזולת מול רבים, מול רבים, כן? הוא מוריד כבודו לאפר. והוא גורם שאותו אדם לא יעשה פירות. הוא נהפך לעץ עקר. הכל לפי כמובן מדרגת הביזיון שעושים לה, כן? כבודו של אדם זה דבר מאוד חשוב. ואם הכבוד שלך כרגע מתבסס על ציור של כבוד, של לא הכי אמיתי, אבל מזה אתה חי, את זה צריך לתת לך. היה רגיל לרכב לסוס, נותנים לו סוס. אדם שירד מנכסיו, והיה רגיל לרכב לסוס, נותנים לו סוס. נו, ואם הוא ישתמש בסוס זה כדי לעשות רושם על הבריות, מזה הוא חי, תן לו סוס. מזה הוא חי. אתה רוצה ללמד אותו מה זה כבוד אמיתי? זה לא עצוב, זה אנושי, בוא נגיד כך.
אנושי,
אבל צריך להיות פתוח לתיקון. אדם כזה שניזון מכבוד לא מבורר, הוא צריך להיות פתוח, להבין, שלא זה הכבוד האמיתי. כבוד חכמים ינחלו, אין כבוד אלא תורה. איזה מכובד, המכבד את הבריות, כן? זה הכבוד האמיתי. אבל אם אדם עדיין לא ניזון מהכבוד הזה, אנחנו להם לישראל. זה המחיה שלו, מה אנחנו נעשה עכשיו? מה, אתה רוצה לקחת לו איזה? לפחות שידע, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, אני לומד שלא לשמה, ואני יודע שזה לא לשמה. ואני מקווה, ריבונו שם, שנזכה לשמה. אני מקווה, אבל אני משתמש בלא לשמה כמדרגה ושליבה בסולם כדי להגיע לשמה. אז מותר לא לשמה. אבל אם אדם כמובן לומד לא לשמה כעיקרון ואידיאל, כן? בעיניו הלא לשמה זה האידיאל, זה כמובן חמור מאוד, כן? לכן גם הניסוח המחוקם הזה בדברי חז"ל, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה. איזה מין לא לשמה? שמתוכה יבוא לשמה. זאת אומרת, זה להשתמש בה לא לשמה כמדרגה ושלב. אני יודע שזה לא אידיאל, אבל זה המקום שלי כרגע. זה המקום. יחד עם זה אני מרבה לקרוא בספרים שמדברים על כבוד אמיתי, וכן הלאה וכן הלאה, ואני מאמת את מה שאני קורא בספרים, המדרגה שלי. אין? והאימות הזה יוצר מתח של התקדמות, כן? ועבודה מוסרית. אבל זה המדרגה שלי בינתיים. מה אתה רוצה ממני? מזה אני חי, מה לעשות? עליהם חיי יחיה, אז אני חי. אין זה בעיה. זה הכל. קצת עושה כאבי בטן, הכבוד הזה, אני חייב לומר. כבוד הנמוך. קצת כאבי בטן, קצת תופעות לוואי. בעזרת השם, שם יעזור. מה לעשות? כן.
מה חזר כבוד השם
קרון, הנשמה כבוד, זה אותו דבר, זה הכבוד האמיתי. כן? למה הנשמה נקראת כבוד? כיוון שהיא דבקה בקדוש ברוך הוא. כן? זה הכוונה. אין כבוד אלא תורה, כי התורה זה דבקות. כן? ולא. ככל שהכבוד שלנו נשען יותר על, על, על דעות אמיתיות ועל מידות טובות, הוא יותר אמיתי. כן?
השאלה באיזה מצב לגרום לבן אדם כאילו אם יליב אותך, להעמיד אותו גם על המקום, שאולי יעמיד אנשים אחרים.
שאלה אם אתה מסוגל. יכול להיות שאם תעמיד על המקום, אז הוא... כן, הוא ממש ישמע לך, הוא ממש ישמע לך.
אולי הוא לא שם לב, אולי
אתה צריך לראות... או, עושה משהו אחר, שאולי איך אתה מאיר את תשומת ליבו. אה, סליחה אחי, אולי לא שמת לב, אז זה דבר שהוא עושה. יכול להיות שתגיד לו את זה בצורה שהוא באמת יקבל את זה. אבל כדי להגיד לו בצורה כזו, אתה צריך להיות מתוקן. אתה צריך להיות מאוד מאוד רגוע, אתה צריך להיות בעל אהבת אמת גדול. שאתה רוצה רק את האמת, ולא, כן, לנקום ולנטור על זה שהפריעו לך, שפגעו לך, שהרגיזו אותך, שהכריסו. זה לא ילך. אם אתה תגיד לו מתוך כעס, מתוך מעמד נפשי של כעס, הוא יכפיל את מעשיו. כן? אסור לעשות את זה. צריך מאוד מאוד להיזהר. כן? הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. שלא תוכיח אותו באופן שתישא עליו חטא. שמקודם הוא עושה עבירה אחת, עכשיו אחרי התוכחה הוא יעשה עוד אחת. כדי להרגיז אותך.
לא נוכיח
אותו אף פעם. לא, לא. לא אומר. שאלה מה המדרגה שלך. מצוות הוכחה זה מצווה שהתנאים שלה והגדרים שלה הם קשים. הם לא פשוטים. אדם כדי להוכיח צריך להיות אוהב. אין מוכיחים אלא מתוך אהבה. כן? תוכחה מגולה מתוך אהבה מסותרת. מה? בסדר, אז תקרא משטרה, שיעיפו אותו, כן? זה לא יעשה אותו לאוהב שלך, אבל אתה רשאי להרחיק מעליך את הנזק, כן? בדרך חוקית. אבל יש מחיר, כן? יש מחיר באמת לתגובה הזאת החוקית. יש מחיר, הוא לא יעשה אוהב שלך, כן? הוא לא יעשה אוהב שלך. הנה היה פה איזה יהודי לפני חודש, היה פה דרמה גדולה. כן? אז מכוח החוק הרחקנו אותו, הוא כבר לא נמצא פה למעלה מחודש. הצלחנו להרחיק אותו מפה, אבל הוא לא נסע אוהב שלנו יותר. הוא חורק שיניים בית הכלך שלו, כן? ובחלומו, כנראה שהוא מצייר לעצמו שהוא בא ועושה לי ככה בגרון ושוחט אותי. כן? שלא הצליח לעשות בו בפועל, כן? מאז אני מסתובב עם... זה, נו. יש לי, קשה להוציא זה מהכיס, אבל... אבל יש לי כזה מטז של... אתה רואה, זה לא טוב, זה בעצם צריך... צריך יותר זמין שיהיה... לא, אני לא צוחק, זה עסק, זה עסק. יש לי את הדבר הזה, הנה. זה באמת קצת יותר מדי בזה, אבל מה אני יכול לעשות? זה מה שיש לי, מה? מה, אני אחזיק אקדח? אז הוא לא נעשה אוהב גדול שלי, למרות שעשינו את מה שמתבקש לעשות. לא הייתה ברירה.
אני גם איתך, עבדתי את זה.
לא, בסדר.
יש לך גם את זה וגם...
היה לי פה שומר ראש באותו יום.
באותו יום הייתי בצד, לא ראיתי הכל. אם הייתי איתך לידך, אין אוהב. מוזיזים אותו בכוח. כוח החוק.
זהו, אז מה אני יכול לעשות? אז באמת ניסיתי בכל דרך חיים להגיד ולהגיד וזה ודי ודי. ברגע שאדם לא שומע, אין ברירה, אנחנו צריכים, כמובן, בשביל זה יש חוק, אילולי מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אבל זה ברור שהוא לא אוהב אותי. זה לא נורא, באמת לא, אין מה לעשות, מה לעשות. אני גם מבין אותו, כן. מבין אותו. אבל עזוב, מה אנחנו עכשיו נעלים את הסיפור הזה? הדבר, טוב, בוא נראה. אחת מקרובותיי נהגה בי לאחרונה בזלזול רב. הדבר הרחיב לי מאוד. בסדר? אבל אני משתדלת לחשוב על המטעם, אתם רואים? פה בתוך מציאות הכאב, בתוך הביצה התובענית הזו, כן? בתוך המצב הגולמי הרגשי של הכאב, אנחנו מכניסים טרף ומיד, כן? את המטעם. מה זה מטעם? ראשי תיבות, מידות טובות, עשיית מצוות. ראשי תיבות, מטעם. אמרנו שתפקידו של המטעם זה למתק מרירות. המרירות איפה היא קיימת? במצבים הגולמיים של הרגש, נכון? כתוצאה מאירועים שמעוררים בנו תחושות גולמיות, כן? שקוראים לה לתחושה הזו, איך קוראים לה? כאב, נכון? הסברנו גם מדוע. המרירות הזו, אסור להשאיר אותה לא מעובדת, כן? אם אתה לא תלך לעיבוד, אתה תלך לאן?
לעיבוד,
יפה, כן? נכון. אם אתה לא ממתק את המרירות הזו, אתה בבעיה, כן? הכאב המחרסם כתולעת, כמו שאומר שולי רנד, כן? כן? מחרסם כתולעת. הכאב הזה יחרסם אותך אם לא תאבד אותו ותמתיק אותו בשורשו, כן? מה זה להמתיק את הכאב בשורשו? להבין את הכוונה האלוקית שבכאב הזה. והכוונה האלוקית מתבררת ככל שאתה מזהה את ההזדמנות בתוך האירוע לקיים מצווה. או לפתח מידה טובה. כן? אז מתמתק האירוע הזה ובעל תיקונו בשלום. כן? אז מה עושה הגברת? שימו לב. כן, היא מאוד מתורגלת, מכיוון שהיא הייתה בסדנת אמת, זו השיטה הזו שאנחנו, הספר מבוסס עליה. הדבר הכאיב לי מאוד, אבל אני משתדלת לחשוב על המטעם שלי. כן, מה היא מזהה לפי מדרגתה? איזה הזדמנות יש לה בתוך האירוע הזה, הזדמנות מצוותית או של מידות, לדון לכף זכות. זה שהקרובה מזלזלת בך, היא עושה את הפעולה הזו בגלל תנאים נפשיים קיצוניים שסוררים בקרבה. כן? לדון לכף זכות. אולי עייפה, אולי רבע, אולי מרמזת על משהו שפגעתי בה בעבר ולא בעל תיקונו. אולי אני צריכה לחשוב על כך. מה עבר בינינו בשנים האחרונות? לדון לכף זכות. לדון לכף זכות זה לוקח בחשבון מכלול של שיקולים לגיטימיים. שאולי גרמו לה להתנהגות הזו. לדון לכף זכות. כן? דיברנו בעריכות על עניין של לדון לכף זכות, כן? וחודשים עברו. לדון לכף זכות, לדון לכף זכות, לעשות חשבון נפש עם עצמי, שימו לב. קודם כל, במה שקשור אליה ולהתנהגותה זה לדון לכף זכות, שלפי הנסיבות והמצב והיכולות שיש לה כיום, זה האופן שבו יכולה להתנהג. וצריך לדעת שאנשים הם לא בעלי יכולות גבוהות כל כך, אנחנו נמצאים בדור לא פשוט. ואנשים חווים דברים לא פשוטים, גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית. אף אחד לא יכול לנתק את עצמו ממה שקורה בכלל. כן? אנחנו עם מאוים, זה לא דבר פשוט. כן? איך אמר זה טראמפ שם, כן? עם ישראל עבר מספיק, צריך להשיב לו את כבודו. זה מאוד יפה מה שהוא אמר. אמר, אמר יותר מזה, לא משנה. אמר יותר מזה, הוא גם צודק. הוא עבר מספיק עם ישראל, מגנדים אותו מספיק, אני לא צריך לגנות אותו גם כן. הוא לא מקבל את הכבוד הראוי לו עם הזה. אנחנו נמצאים בתוך מציאות לא פשוטה. כל אחד בתוך המציאות האישה, כל אחד, האישית שלו, כל אחד והתיק שלו, כל אחד והתיקון שלו. וגם ברמה הלאומית. אנחנו, כל אחד חווה מה שקורה בכלל. אנחנו יצורים חברתיים ויותר מזה לאומיים. ועם ישראל הוא מאוד מחובר, כן? מה כבש זה? אחד מעבריו לוקה, כל גופו מרגיש. גם אנחנו. אנחנו מרגישים את הכאב של העם. מרגישים, כל חייל, כן, אנחנו מרגישים, אנחנו חיים את המציאות הפוליטית, אנחנו חיים, כן, מי פחות ומי יותר, כן, אבל בסך הכל, אנחנו קולטים את המתחים, גם של החיים האישיים שלנו וגם החיים הציבוריים. בסך הכל, בהתאם ליכולות שלנו ולנסיבות החיים שלנו, יש המון מקום לסלחנות על ההתנהגות של אנשים. ועם שהיה 2000 שנה בגלות, ובסוף גלותו חווה את השואה הנוראית, מה רוצים ממנו? מה רוצים ממנו? אפשר להבין את כולם. זה לא רק אלו של ניצולי שואה בפועל. זה דור שני ושלישי. זה כל הציבור. כל הציבור הוא פוסט-טראומטי ברמות כאלה אחרות. יש כאלה שרוצים להגיד שכל הציבור הישראלי. זה לא רק דור שני ושלישי של ניצולי שואה. כן? כל הציבור, כולם. אנחנו חווים את האיום הנורא של כבשה בין 70 זאבים. והדבר הזה יוצר בנו מתחים אדירים. מתח שאומות אחרות לא יכלו לעמוד בו. והנה אנחנו פה חיים, כולכם היום. ברוך השם, מנהלים צורת חיים, סך הכל סבירה. אז אנחנו לפעמים כועסים, אפשר להבין שאנחנו כועסים. אפשר להבין שמה, מה לעשות. כן? אז זה נקרא לדון לכף זכות. אבל יותר מזה, או יחד עם זה, כן? לא פחות מזה, לעשות חשבון נפש עם עצמי. צריך להבין, באופן כללי, יש דבר. אין דבר שמתרחש באתי, או בגללי, או בסביבתי, שאני לא שותף לו. אם היא מזלזלת בי, אני קשור לזה. יש לי אחריות על הדבר. יכול להיות שהאחריות היא כזו. אבל ייתכן שהדבר הקטן שכזה, זה בדיוק אותו זיק, או אותו ניצוץ שהדליק את הכל. כל דבר שקורה לי עם מישהו, אני לא חף לחלוטין. מה שנקרא, אין אשן בלא, אין אש ולא אשן. זה כלל גדול. כל דבר שקורה לי עם מישהו, יש לי שייכות לדבר הזה. הילכו שניים, בלתי אם נועדו. מזמנם לפונדק אחד. ככה זה עובד. מזמנם לפונדק אחד. פונדק אחד זה סיטואציה אחת, כלומר.
לא, קודם, אין שניים, מה?
הלכו שניים בלתיים נועדו. כלומר, עצם עובדה שקורה לי משהו איתך, כן? יש פה משהו שאני צריך לתקן. עם עצמי, ולהמשיך להתנהג אליה, או לעשות חשבון נפש עם עצמי, ולהמשיך להתנהג אליה באהבה ונעימות. אתם מבינים למה? זה לא הגשת הלכי שנייה. להתנהג אליה באהבה ונעימות זה לא הגשת הלכי. מה זה? זה פתרון שורש. יכול להיות שכאשר אני אתנהג אליה באהבה ונעימות, היא לא תזלזל בי עוד. כי משהו ביחס שלי כלפיה גרם לה אולי, בחשבון הזמנים, בהצטברות הרשמים, לזלזל בי. אבל זה שאני מתנהג אליה עכשיו באהבה ונעימות, זה בעצמו ייתר ויבטל את הצורך לזלזל. זה לא ייתן הצדקה לזה יותר. זאת אומרת, אהבה ונעימות זה לא לפני משורת הדין, זה שורת הדין. זה חלק מחשבון הנפש שאני עושה עם עצמי. כן? איך יעלה הדעת שאדם יזלזל בצורה כזו? חוץ מהבעיות שיש לו. אבל איך יעלה לדעת שהבעיות שלו יוציאו אל הפועל את הזלזול אם האובייקט הוא לא שופך שמן למדורה? איך? אני צריך לקראת בחשבון. להתנהג עליה באהבה ובנימות. תכן שזה מה שחסר. יכול שזה מה שחסר. אז היא כבר לא תרגיש צורך לקוס, לזלזל. אבל פי שאינה משיבה לי באותו מטבע. מה אכפת לי? אני עוסק בשלי. בכלל, התיקון שלנו לא תלוי בתיקונם של אחרים, צריך לדעת. אנחנו לא מתנים את התיקון שלנו בתיקון של אחרים. עד שאתה תעשה, אז אני מוכן. זה לא קשור בכלל. אתה, את חלקך, תתקן. נגמר הסיפור. בדרך כלל, התיקון שלך גורם לתיקון של הצד השני. בלי להגיד לו מילה. אתה לא יורה כדור אחד, אתה לא יורה של תוכך. כשאתה עושה את שלך, הוא עושה את שלו. בדרך כלל. יש 10% שזה לא עובד ככה. שלמרות שעשית את התיקון שלך, הוא עדיין לא משיב לך באותה מטבע. יש פה משקעים יותר גדולים, צריך פה בירורים, צריך לחזור לתיקון שלך פעמיים שלוש, אבל חזקה עליו ש-99% מן המקרים, בסופו של דבר, שתשלים את התיקון שלך, נגמר הסיפור. הוא כבר יפסוק להיות שליח. זה לא נגמר הסיפור. כן? הוא יקטט חרבותיו לעתים, כן? וחניתותיו למזמירות, ונגמר הסיפור. שלום ישראל. טוב, נעצור כאן.